כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב, היום נעסוק בנושא, יש בורא לעולם. ראשית, הטיעון הפשוט ביותר, כשאנחנו רואים עצם מסוים, חבץ מסוים, אנחנו יוצאים מתוך הנחת יסוד, אם יש רכב ברחוב, מישהו הביא אותו לכאן. אם יש רכב במדבר, מישהו הביא אותו לשם. ועוד לפני כן, מישהו בנה אותו. זוהי הנחת יסוד שעל בסיסה אנחנו חיים. מערכת החשיבה שלנו לא מכירה חפצים שיוצרים את עצמם, עולם שיוצר את עצמו. דבר לא יכול להיות הסיבה של עצמו. רכב לא יכול ליצור את עצמו, כדור לא יכול ליצור את עצמו, כיסא לא יכול ליצור את עצמו. הוא לא היה קיים לפני שהוא נוצר, חייבת להיות סיבה שיצרה אותו, וחייב להיות מי שהביא אותו למקום שבו הוא נמצא. זו הנחת היסוד שעל בסיסה אנחנו חיים. אם יש רכב שתפס את מקום החנייה שלנו, אנחנו שואלים מי מהשכנים חנה כאן, מי מהאורחים חנה כאן, מישהו תפס לנו את המקום. אנחנו לא יוצאים מתוך הנחת יסוד שכשלא הסתכלנו, נוצר כאן רכב מאליו. לכן אנחנו שואלים, מי הוא בעל הרכב? למה אנחנו יוצאים מתוך הנחת יסוד שיש בעל לרכב? אולי הרכב נוצר מאליו? מדוע אנחנו מחפשים את בעל הרכב? אלא אנחנו חיים מתוך הנחות יסוד שאומרות, אם יש חפץ בעולם, מישהו עשה אותו, ומישהו הביא אותו למול העיניים שלנו. וכאן ישנו לכאורה בלבול. אם לכל דבר בעולם יש סיבה, שואל האדם הפשוט, אז גם לכאורה, למי שיצר את העולם, גם לו יש סיבה שיצרה אותו. אבל אם כך, זה לעולם לא ייגמר. לעולם יש שורש. למי שעשה את העולם, יש שורש. למי שעשה את מי שעשה את העולם, יש שורש. למי שעשה את מי שעשה את מי שעשה את העולם, יש שורש. אם כן, זה לא ייגמר. לכל דבר יהיה סיבה, ונגיע לשרשרת שאין לה סוף. לכן, ודאי שהעולם שבו אנחנו חיים, לכל דבר בו יש סיבה. יש שורש, יש מי שיצר. כמו שהסברנו בדוגמה, אם יש רכב שתפס את מקום החנייה שלנו, אנחנו שואלים מי בעל הרכב, יוצאים מתוך הנחת יסוד שרכב לא הגיע לכאן לבד. אז לעולם שלנו חייבת להיות סיבה ראשונה. יחד עם זאת, חייב להיות מי שאין לו שום סיבה ראשונה. על בסיס זה נוכל להבין את הרמב״ם והמהר"ל כשהם מדברים על העולם הזה ועל בורא עולם. את העולם הזה הם מגדירים כאפשרי המציאות, ואת בורא עולם הם מגדירים כמחויב המציאות. הסיבה הראשונה לבריאת העולם היא סיבה שאין לה סיבה, זה בורא עולם, הוא מחויב המציאות. העולם הזה הוא נוצר על ידי בורא עולם, אז הוא יכול גם להילקח על ידי בורא עולם, אם כן הוא לא מחויב המציאות אלא אפשרי המציאות. הסיבה הראשונה שאין לה סיבה קודמת לה, זה בורא עולם, הוא מחויב המציאות. הוא לא תלוי בשום גורם אחר. העולם שלנו הוא תלוי בבורא עולם, המחדש בטובו. בכל יום תמיד מעשה בראשית, אם כן הוא אפשרי המציאות, והקדוש ברוך הוא בוחר להחיות ולקיים את העולם הזה פעם אחר פעם. וכאן רבים שואלים שאלה. אם יש מישהו, משהו, ישות מסוימת שאין לה סיבה, אין לה התחלה, היא מעולם לא נבראה, למה לקרוא לזה אלוקים? אפשר לומר על העולם שהוא תמיד היה, הוא הראשון שתמיד היה, אבל זוהי טעות. כי העולם הוא בטוח לא לעולם היה, כי הוא לא מחויב המציאות, שהרי כל חלק מהעולם יש לו זמן והוא מוגבל, ולכן אין הכרח לוגי שהעולם תמיד היה. שהרי הוא בנוי בצורה כזו שכל חלק ממנו תמיד יכול להיחלות, יכול להיגמר. אם כן הוא זמני במהותו, לכן קשה להוכיח שהוא תמיד היה. מה גם שכיום אנשי המדע מודים שהעולם נברא והוא לא תמיד היה. הקיום של העולם הוא מוגבל, רק אלוקים שהוא לא מוגבל, אין סופי, ללא התחלה, ללא סוף, הוא לא מוגבל, הוא אין סופי מחויב המציאות, הוא המציאות הקיומית היחידה. עוד כיוון חשיבה, העולם בנוי מחלקיקים, מתנועונים, מסיבובים של האלקטרונים הקטנים, שהם נעים, ויש את התנועות הגדולות של הגלקסיות, הגדולות ביותר, וכשאנחנו רואים יצור חי, בהמה, חיה, אדם, זז מתנוענע, זה נראה לנו, נדמה הגיוני, אבל אם היינו רואים חפץ מתנוענע כמו מחשב שמתחיל לעוף, או כוס שזזה, כביכול בכוח עצמה, אם הרכב שלנו מתחיל לרחב באוויר בלי שום סיבה, זה היה מפתיע אותנו. אם לדוגמה, כל שעה, הקוס שלנו הייתה עפה באוויר בדיוק ל-2 מטר. מה היינו עושים? היינו מחפשים חוק טבע שמסביר את התופעה מדוע כל שעה הקוס עפה ל-2 מטר. הרי שמצאנו חוק טבע, אז אנחנו אומרים לעצמנו שהתופעה הזו היא צפויה. מה שאומר, יש כאן חוק טבע. מהו חוק טבע? מה שצפוי. לכן זה נקרא טבע, כי זה חוזר על עצמו פעם אחר פעם. זה טבע. זה מדע. לכן לדוגמה, נפש האדם לעולם לא תהיה מדע מדויק, כי זה תלוי בבחירות של האדם, והבחירה של האדם היא זו שתהפוך את נפש האדם לתמיד גמישה, ולעולם לא למדע מדויק, כי יש בחירה לאדם. והתורה מבטיחה שתהיה בחירה לאדם כל הזמן, ובחרת בחיים, לכן גם לעולם לא יצליחו להשתלט על הבחירה של האדם. אפשר להשפיע על הבחירה של האדם, אפשר להסיט את הבחירה של האדם, אבל עד גבול מסוים, תמיד תישאר הבחירה לאדם. אבל במדע מצפים למצוא את המחזוריות, מה שחוזר על עצמו זה טבע, רק כך המדע פועל ומחפש את מה שחוזר על עצמו. וזה רק בטבע. אם כן, הרי שיש לנו קוס שעפה כל שעה ל-2 מטר, האם זה הופך את התופעה למובנת? האם אנחנו מבינים למה הקוס עפה? לא בדיוק. אנחנו יודעים לתאר מה שקורה, מה שהיה ומה שיהיה, אבל אין הסבר למה זה קורה. גם כשנמצא הסבר, תמיד זה יהיה הסבר שמתאר חצי מציאות. לדוגמה, למה הרכב לא עף באוויר? בגלל כוח המשיכה. למה יש כוח המשיכה? כלומר, אנחנו יודעים לומר לכל היותר מה קורה, אבל למה זה קורה? למה הרכב לא עף באוויר? כי יש כוח המשיכה. למה יש כוח המשיכה? כאן כבר אין תשובה. כל חוק מחוקי הפיזיקה הוא מסביר מה קורה, איך קורה, איך יקרה בעתיד, אבל לא, למה זה קורה? המדע יכול להסביר מה קורה, אבל לא, למה זה קורה? יש ריבוי עצום של דומם בעולם, הוא מלא בחלקיקים, חלקיקי חומר בתנועה מתמדת, סיבובים של האלקטרונים בתוך החומר, בכל חומר ישנה תנועה אדירה של אלקטרונים, ובכל אופן, החומר נשמר איכשהו. בורא עולם הוא זה שמנהל את הדומם, שמצד אחד הוא דומם, ומצד שני יש בו תנועה בלתי פוסקת של אלקטרונים שהם נשארים בצורה שמשמרת את הדומם איכשהו. אם כן, יש כאן חוקי טבע שמתארים מה יש, ובורא עולם הוא זה שמשמר את הטבע שישאר כך. ונסביר, הרי אף אחד מעולם לא ראה את כוח המשיכה. הרבה כוחות פיזיקליים בעולם לא ניתנים לתצפית. ניוטון הבין מכך שחפצים נופלים, שזה אומר שיש כוח משיכה, למרות שאי אפשר לראות אותו. הכוח האלקטרומגנטי הוא לא ניתן לצפייה, ובכל אופן, למרות שהוא לא ניתן לצפייה, ההתייחסות אליו היא כאל מציאות קיימת, אמת קיימת. כשיש תופעה שדורשת הסבר, ואי אפשר להסביר אותה בעזרת כוח מוכר כלשהו, מה עושים? מסיקים מדענים שכנראה יש כוח חדש לא מוכר לנו. כך אנחנו עושים. אנחנו מכירים תופעה שדורשת הסבר. לדוגמה, ישנה תנועה בלתי פוסקת של החומר, מכיוון שלא ידוע לנו מהו אותו כוח, אנחנו אומרים שזה כוח מספיק חזק שמכיר את כל חוקי הטבע, מניע את כל האלקטרונים בתוך החומר הדומם בעולם, בצורה כזו שהחומר תמיד יישאר כפי שהוא, וזה בורא עולם. אם אדם יאמר, אין צורך בהסבר, לומר שזה בורא עולם, לומר שהוא מנהל את הטבע, כל הכוח של האלקטרוני בתוך כל החומר זה פשוט כך, אין צורך לחפש הסבר. אם כך, נמשיך עם ההיגיון של אותו אדם. ונאמר, אם כך, לפי הגישה שלך, אין צורך לומר שיש כוח משיכה, אלא תפוח פשוט נופל מהעץ. למה? ככה. למה אתה מחפש? למה תפוח נופל מהעץ? ממה שאתה מחפש, מה מפיל את התפוח מהעץ? למה תפוח נופל? עד שאתה נרגע כאשר אתה מבין שיש כוח משיכה. אם זה כיוון החשיבה, תמשיך הלאה. ומה מייצר את כוח המשיכה? למה אתה עוצר בתחנה שלפני התחנה שאומרת שיש בורא עולם? ומכאן למהלך נוסף. אם נראה רכב באמצע המדבר, לא נאמר שהוא הגיע לשם לבד, אלא מישהו הביא אותו לשם, ובטח שאף אחד לא יאמר שהוא נוצר לבד, אלא מישהו יצר את הרכב. כמו שכל חפץ מעיד על יוצרו, ככה בריאה מעידה על בוראם, זה הסבר פשוט והגיוני. אבל בכל אופן, פילוסופים מסוימים טוענים, לא כך, הם טוענים, מה שידוע לנו שנוצר על ידי יוצר, כמו רכב, שעון, מטוס, כיסא או שולחן, כל מה שידוע לנו שנוצר על ידי אדם, אז אפשר לומר, הרי שראינו פעם אחת לדוגמה השעון, אפשר לומר שכל השעונים נוצרו על ידי בני אדם. ראינו כיסא או שולחן שנוצר על ידי אדם, ראינו מטוס שנוצר על ידי בני אדם. אז כל מה שנראה בעתיד שדומה לכך נחפש מערכת חשיבה דומה ונחפש מי היוצר, מי האדם שעשה את זה, מי החברה שעשתה את זה, איזה בית חרושת יצר את זה. היקום? אותו מעולם לא ראינו שמישהו יצר אותו, אז אפשר שהוא נוצר לבד. רק עצמים, חפצים, רעיתים ועוד דברים בסגנון הזה שראינו שנוצרו על ידי בני אדם, יש להניח שהם נבראו בידי בני אדם, גם אלה שדומים להם ולא ראינו אותם. אבל הבריאה כולה מעולם לא ראינו שהיא נוצרה על ידי יוצר, אם כן אי אפשר לומר שהיא נוצרה על ידי יוצר, אלא היא נוצרה מעצמה. מה שאנחנו מכירים שנוצר על ידי בני אדם, אפשר להמשיך ולהסיק ולומר שהדומה להם נוצר על ידי בני אדם. וזה נשמע חכם, אבל החוכמה הזו מחזיקה עד 5 שניות, לא יותר. כי לפי הגישה הזו, שרק חפצים שראינו בעבר שיש להם יוצר כמו כיסא, שולחן מטוס, אז מכאן ואילך נאמר, כל חפץ אחר הדומה להם, כנראה יש להם יוצר ולא היקום, שהרי את היקום לא ראינו מי שברא, אבל חפצים אחרים כן ראינו מי שברא, לפי הגישה של החכם בעיני עצמו שחושב שיש חוכמה בגישה הזו, נמשיך הלאה ונשאל, אם אדם פרימיטיבי ימצא טלפון נייד במדבר, הוא מעולם לא ראה, מעולם לא שמע על דבר כזה, מה זה יהיה מבחינתו? מבחינתו זה ברור שאף אדם לא ברא דבר כזה, שהרי הוא מעולם לא ראה אדם יוצר דבר כזה. לא ייתכן שברו דבר כזה, לא ייתכן שיצרו דבר כזה. כי על פי מערכת ההיגיון והחשיבה של האדם הפרימיטיבי, הוא מחליט, מה שהוא מכיר אפשר ליצור, זה נוצר על ידי בני אדם. ומה שלדעתו הענייה לא נוצר על ידי בני אדם, כי הוא לא ראה בני אדם מייצרים דברים דומים, זה נוצר מעצמו. אם כן, הוא יכול לקחת חפצים רבים שנמצאים בעולם המודרני, כי הוא מעולם לא ראה כדוגמתם בעולם הפרימיטיבי שלו. אם אותו אדם פרימיטיבי רואה שעון או טלפון היד או מטוס, נצפה ממנו לבדוק מי עשה את זה, לא לקחת לעצמו את החפץ, אבל הוא יגיע למסקנה אחרת. הוא יאמר, היות ומעולם לא ראיתי דבר דומה לזה בעבר, לפי מערכות החשיבה שלי, לפי כלי החשיבה שלי, כנראה זה נעשה לבד. ובכל אופן נצפה מאותו אדם פרימיטיבי זה שאתה לא ראית איך עושים מטוס, או איך מייצרים טלפון נייד, זה לא אומר שזה לא נוצר על ידי בני אדם. אם כך אנחנו מצפים מאדם פרימיטיבי, אז בואו נצפה כך גם מאדם מודרני. הוא אמנם רואה איך מייצרים מטוסים, אז הוא אומר לעצמו, כל מטוס דומה לכך, גם אם לא ראיתי את היוצר, אני יודע שהוא נוצר על ידי בני אדם. אם כן, בואו נצפה מאותו אדם מודרני בדעתו, שלא יהיה פרימיטיבי בדעתו, ויאמר, אם יש בריאה, יש בורא, ולא יאמר, אם יש בריאה שאני לא יכול להסביר אותה, זה אומר שהיא נבראה לבד, רק מה שאני יודע להסביר איך שנברא, כי אני רואה חפצים דומים לזה בעולם, אני יכול לומר שזה נוצר על ידי בני אדם. אם אני ראיתי שעון אחד, אני יודע שכל השעונים נוצרו על ידי בני אדם. אבל אם ראיתי עולם אחד, אני לא יכול לומר שזה נוצר על ידי יוצר, כי מעולם לא ראיתי יוצר מייצר דבר דומה לזה. זו הגישה הפרימיטיבית של אותו פרימיטיבי שראה שעון שמעולם לא ידע מה זה, וחשב שזה נברא לבד, מכיוון שלפי דעתו הענייה, הוא לא יכול לדמות בין מה שהוא מכיר בכפר הפרימיטיבי שלו לבין השעון המחודש שהוא כעת רואה. ועד רבה, הפוך היינו צריכים לומר, אם מישהו יצא חפץ מורכב ומסובך, נאמר שיש יוצר ליצירה. אם יש בריאה שאין יוצר שיכול ליצור אותה, אין אדם שיכול ליצור אותה, נאמר שזו יצירה שנעשית על ידי מישהו לא אדם. שהרי אין אדם שיכול לייצר דבר כזה. ועוד, אם יבוא אדם ויאמר, ישנה אבולוציה, כלומר יצורים מורכבים יכולים להתאבות מתוך תהליך פשוט של מוטציות וברירה טבעית, אלא צורך במתכנן, גם אם מישהו ינקוט בגישה הזו, תיאוריית ההתפתחות האבולוציה לא מפריחה שיש כאן תכנון או מתכנן, זה לא סותר, האבולוציה רק מתארת תהליך התפתחות, אבל שורש תהליך ההתפתחות עליו לא מדברים. לדוגמה, אם נראה שעון, נאמר מאיפה הוא בא? התשובה מהחנות. ומאיפה לקח בעל החנות? מהיבואן. ומאיפה לקח היבואן? מהבית חרושת. ושם זה לא נוצר על ידי אדם, אלא על ידי פס יצור אוטומטי בבית החרושת ללא שום מגע יד אדם. אבל כדי שאדם יוכל לקנות את השעון, הכל החל מיצירת פס היצור הראשון עד הגעתו לחנות, אבל לפני כן היו צריכים בני אדם לתכנן את הכל. השעון לא נוצר רק על ידי פס יצור אוטומטי, הפס יצור אוטומטי נוצר בידי בני אדם שיצרו את זה. כך לגבי האבולוציה, גם אם נאמר שישנו פס יצור, תהליך שממנו מתפתחים המוטציות, היצורים, מי יצר את ראשית היכולת להתפתח, מי יצר את ההתחלה, מי ברא ומי יצר את החוקים הראשונים שמייצרים התפתחות, לפי התיאוריה הזו. מי ברא את החומרים הראשונים שהתפתחו, לפי התיאוריה הזו. יש אחרים שאומרים, כמו שיש את העולם שלנו, יש עוד אין סוף עולמות אחרים, ועוד כל מיני טענות בסגנון הזה. התשובה וההתייחסות לכל מיני טענות בסגנון הזה, אין שום ביסוס מדעי. זוהי אמונה עיוורת מוחלטת, שהרי אין שום היגיון מדעי להתייחס לתיאוריות. אפשר לומר שיש אין סוף עולמות ומתוכם בטעות יצא העולם שלנו. אבל זוהי אמונה עיוורת בעליל. אין שום הוכחה לקיומם של עולמות אחרים. אי אפשר להתייחס ברצינות לכל מיני השערות או רצונות של אדם. וכמו שאומר הגאון רבי ירוחם, אומרים חז"ל, הרוצה לטעות יטעה. האדם הוא מספיק חכם. אם הוא טועה, כנראה שהוא רוצה לטעות. הוא לא לחינם טעה. זוהי אמונה עיוורת לומר שיש עוד אין סוף עולמות, ואנחנו תוצר של אחד מכל מיני עולמות שאף אחד לא יודע איכן הם נמצאים. ואם אנשים בטעות אומרים שדת זוהי אמונה עיוורת, מכיוון שהם חושבים שהיהדות זה כמו הנצרות או האסלאם או דתות אחרות שדורשות אמונה עיוורת, אז כך אפשר לומר שחילוניות זוהי אמונה עיוורת מאוד, ופתי יאמין לכל דבר. העיקר לא להיות מחויב לתורה ולמצוות, ועד הרבה הפוך. הדת זוהי אמונה שמיוסדת על יסודות איתנים ברורים וחזקים. כמו שאומר הרמב״ם, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון. יש לדעת את זה. לומר שיש כל מיני עולמות אינסופיים וכל מיני גלקסיות ואנחנו תוצר של עולמות אחרים, זוהי אמונה עיוורת גרועה יותר מכל מיני דתות אחרות. שגם הן דורשות אמונה עיוורת, אבל לפחות יש היגיון שיש בורא לעולם. ומכאן לעוד שאלה. אדם שואל, מי ברא את האלוקים? וזוהי שאלה שנובעת מתוך המגבלה האנושית. היות שאנחנו מוגבלים ויודעים שאנחנו נוצרנו, אנחנו כאן לתקופת זמן, אז נדמה לנו שכך הוא חלילה בורא עולם. אנחנו יודעים שהעולם לא יכול להיברות על ידי בני אדם, ומבינים שתמיד יהיה האחד שהוא היה תמיד ולא נברא. שהרי תמיד אם נאמר שהיה נברא, אז יש מי שברא אותו, תמיד יש את הראשון שהוא לעולם לא נברא. ולא אנחנו קוראים בורא עולם. האם אנחנו מבינים אותו? לא, אבל מבינים מכוח השלילה. כלומר, מבינים את זה מכוח השלילה, מבינים שלא ייתכן שלבורא עולם יש בורא אחר, כי תמיד יהיה הראשון שהוא לפני הכל שהוא היה הווה ויהיה. וניתן משל, אם נראה טלפון נייד בחלל, האם נאמר שהוא נוצר במקרה? ודאי שלא, אלא נאמר בוודאי שאם לא היו כאן בני אדם, אז כנראה הוא נוצר על ידי חייזרים. אבל מעולם לא ראינו חייזר, אז איך אפשר לומר שהוא נוצר על ידי חייזרים? אנחנו גם לא יודעים מי ברא חייזר, אז איך אפשר לומר שהחייזר ברא טלפון? ובכל אופן, אם והיה ויש טלפון נייד בירח או בחלל, ואנחנו יודעים ששום אדם לא הביא אותו לשם, בוודאי שהביא אותו לשם חייזר, או משהו דומה לזה. במילים אחרות, הסבר עובד גם אם הוא לא מסביר את הכל. היות שאנחנו יודעים ששום אדם מעולם לא הביא טלפון נייד לירח, אז כנראה שמישהו אחר הביא את זה לשם. נקרא לזה חייזר. האם אנחנו יודעים איך הוא נראה? מה המהות שלו? מה התוכן שלו? מאיכן הוא בא? כל השאלות האלה לא מפקיעות את התובנה, לא מפריחות את ההבנה שחייזר הביא את זה לשם. כך נאמר לגבי בורא עולם. הסבר מוצלח לא חייב להסביר את הכל, אלא את הרוב הנצרך. יש אנשים שאומרים, כדי להפקיע את עצמם מהמחויבות אל התורה והמצוות, הם אומרים שאנחנו בכלל חיים בעולם שהוא לא עולם, הוא חלום של מישהו אחר. אנחנו חיים בתוך דמיון של מישהו ואנחנו בכלל לא חיים. אבל זה ודאי הסבר שבני אדם מאמינים בו רק כאשר הם נדרשים לעשות מעשה. כאשר נאמר לאדם, תוריד את הפח זבל, הוא פתאום מתחיל לעלות כל מיני שאלות, מי אמר שיש עולם? אולי אני בתוך דמיון של מישהו? אולי מישהו רוצה שאני אזרוק את הפח זבל הוא בכלל לא קיים? אני רק אמור לשרת דמיון של מישהו? זה לא הוגן? אבל אז כאשר מתקשרים אליו ואומרים לו שהוא זכה בפרס גדול מאוד של 10,000 שקלים, שילך ויגש לקחת את זה, כשכל דודי, הנה זה בא, מבשרים לו את הבשורה, הוא מדלג על הערי, מקפץ על הגברות, רץ מהר מאוד להשיג את הפרס שמחכה לו, הוא כבר לא שואל שאלות, האם הוא חי בדמיון של מישהו? הוא ממהר לקבל את הפרס הגדול. עוד מספרים שמלך צרפת ביקש פעם מהפילוסוף פסקל, שייתן לו ראיה לקיום הבורא. הוא אמר לו, היהודים, הקיום של עם ישראל, ההישרדות לאורך כל ההיסטוריה, כל זה חורג מכל חוקי ההיסטוריה המוכרים אצל שאר אומות העולם. ההיסטוריה הייחודית של עם ישראל אומרת דורשני, ועוד יותר אחרי שהתורה חוזה מראש, התורה חזתה מראש ותיארה בנבואה ברורה ומפורטת צרות ואיסורים של עם ישראל, יולך השם אותך ואת מלכך אשר תקים עליך אל גוי אשר לא ידעת, אתה ואבותיך ועבדת שם אלוהים אחרים, עץ ואבן, והיית לשמה, למשל, לשנינה, בכל העמים אשר ינהגך השם שמם. בנים ובנות תוליד ולא יהיו לך כי ילכו בשבי. צרות ואיסורים באו עליך כל הכללות האלה ורדפוך והשיגוך. נבואות שמותנות בבחירת האדם כאשר הם יידרדרו מבחינה רוחנית. ובכל אופן, העם לעולם לא ייחלה. לעולם יהיה קיים. נבואה שמעידה בעליל על אמיתותה של התורה ועל כך שניתנה בידי בורא עולם, רק כוח עליון, בורא עולם ששולט בהיסטוריה, יכול להבטיח את הקיום של עם ישראל, את העונש המדויק של עם ישראל, מתי יהיה העונש, ובכל אופן, למרות העונש, יהיו מפוזרים בגלות בתנאים שעמים אחרים הושמדו והעם הזה לא יושמד, תמיד יישאר קיים, תמיד קטן, תמיד נרדף, ולא ימצא מנוח בגולה. ושארץ תהיה שוממה, ממתינה, למרות הניסיונות הרבים של אומות רבות לכבוש וליישב את הארץ, ואף אחד לא מצליח, רק עם ישראל. אנשים רוצים לראות נס. איזה נס גדול יותר מאשר תולדות קיום עם ישראל. אלא שלכל נס אנשים מתרגלים, אז גם כאשר הם יראו קריאת ים סוף, הם יתרגלו לכך. שום נס לא ישנה את ההשקפה של האדם. כל נס יכול לרגש את האדם, אבל כדי שהאדם יעשה שינוי בחיים שלו, כמו שאומר רבנו יונה, לא יועילו כל המוסרים, אלא רק הבחירה של האדם. לא ההתעוררות בעקבות ניסים, אלא הבחירה בעקבות החוכמה. ישנן ראיות רבות לקיומו של בורא עולם. כל ראייה היא בעלת כוח גדול בפני עצמה, גדול כוחן של כל הראיות כאשר מצרפים את כולם יחד. הרי אם היינו שואלים מישהו שאין לו כל מושג לגבי היקום, היקום שלנו, איך לדעתו אמור להיראות יקום שנוצר בצורה מתוכננת, ואיך נראה יקום שנוצר במקרה, הוא היה משיב, ביקום מתוכנן, הכל מסודר, הכל לפי חוקיות, יצורים מגוונים, וכולם פועלים בהתאמה. במקום ובעולם לא מתוכנן, תוהו ובוהו, אין תאום בין כל היצורים, בטח לא בין שמש, ירח, כדור הארץ, וכל מה שיווצר יושמד במהרה, בטח שלא יהיה שם דווקא עם נצחי, בעולם בלי חוקיות, אין נבואות שכתובות בתורה, כי אין חוקיות, אז אי אפשר לייצר מערכת של אם אז, הנבואות בתורה שהתקיימו. ואם יבוא אדם ויאמר, לפי מערכות החשיבה שיש כיום, כן אפשר להבין שיש בורא לעולם. אבל אולי עוד שנה או שנתיים או 20 שנה יגיע אדם ויוכיח שאחד ועוד אחד זה לא 2 אלא 4. ואם כן, כל החוקיות ומערכת החשיבה שעל בסיסה אנחנו מוכיחים שיש בורא לעולם, אולי כל החוקיות תשתנה והתבררו דברים חדשים לגמרי. איך אפשר להגדיר אם יש בורא לעולם על בסיס מערכות חשיבה לא מספיק מפותחות, צריך לחכות עוד הרבה זמן. והתשובה לכך, תמיד יכול להיות שמידע חדש יגיע, אבל בינתיים צריכים לקבל הכרעות על סמך המידע שיש ברשותנו. הרי צריך לחיות את החיים בצורה כלשהי. אם כן, ההיגיון שיש לנו כעת זה ההיגיון שעל בסיסו אנחנו חיים. זה ההיגיון שעל בסיסו אנחנו מקבלים החלטות, אתמול, היום ומחר. וכמו כשאדם בוחר לעצמו עבודה, מקצוע, חברה, לבנות משפחה, הוא לא אומר לעצמו, אולי עוד שנתיים כל חוקי החיים השתנו, לכן לא כדאי לבחור עכשיו, אלא הוא בוחר כעת על בסיס מה שיש. על בסיס מערכות החשיבה הידועות לא. אם כן, אין לברוח לכל מיני טיעונים, אולי מערכות חשיבה לא ידועות לנו, יובילו למסקנה שהעולם נוצר לבד. והתשובה, כפי שאמרנו, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, וכעת אנחנו חיים עם מערכות החשיבה האלה, ואיתם אנחנו מכריעים. ואנחנו יודעים שאין חדש תחת השמש, ואין חדש, תמיד יבוא עוד כופר, וכשהוא ירצה את כספו, את מה שמגיע לו, הוא יעבוד לפי חוקיות מאוד ברורה, מאוד מוגדרת, לפי תאריכים, לפי חוזה, לפי היגיון מאוד ברור. אבל כאשר יגידו לו, יש בורא לעולם, ויש תורה שהוא נתן, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, פתאום הוא יעלה כל מיני מחשבות פילוסופיות שמה, חוקיות החשיבה לעולם היא לא מדויקת, אולי דברים יכולים להיברא לבד, ללא שום משמעות, ללא שום מטרה, אולי הכל בדמיון של מישהו, אולי הוא עצמו לא חי, הוא בדמיון של מישהו אחר. כשהוא צריך לקבל, יש היגיון ברור, כשהוא צריך לתת, נגמרו חוקי ההיגיון. זה אומר דור שני, ואם נדרוש, נבין למה. היו ברוכים.
כי איילת הרוג, עם הרב אייל אונגר.